פעם שעברה דיברנו קצת על מה שקראנו לו הבוסריות, הבוסריות של המידות, או הבוסריות של כוחות הנפש. ראינו שהמטען הבוסרי הוא יסוד לכמה וכמה בעיות קשות בהתנהלות של האדם אל מול החברה. כל התנהלות בוסרית באופן כללי היא קופת את עצמה ומצמצמת למעשה, קופת את עצמה על חוקי המציאות האמיתיים. כן? או כפי שאומר הפסוק, טורף נפשו ואפו, על מענך תעזב ארץ. כלומר, טורף נפשו ואפו זה הכעסן, והכעסן רוצה שהרבה דברים יעשו כפי רצונו, אבל אלו דברים לא הגיוניים לפי כל קנה מידה. הם לא הגיוניים מבחינה מוסרית, הם לא הגיוניים מבחינה פיזית. זאת אומרת, הכעסן, שהוא ביטוי למעשה להופעה של רצון בוסרי, כן? הכעסן שרוצה שדברים יעשו רק לפי רצונו הפרטי, הוא כופה את רצונו הפרטי על המציאות. אנחנו יודעים שהמציאות לא מתנהלת על פי רצונותיו הפרטיים של האדם, אלא חוקי המציאות הם רחבים הרבה יותר, אידיאליים הרבה יותר. אבל נוצר פה מצב מאוד, מאוד, מאוד מוזר, משהו כמו, מה שנקרא, מיטת סדום. שמיטת סדום זה המנהג שהיה לאנשי סדום, שכל מי שהיה, הייתה שם איזה מיטה כזו, הייתה לה איזה מידה מסוימת למיטה הזו, כל מי שהיה קצר מן המיטה, היו מעריכים אותו, וכל מי שהיה ארוך, היו מקצרים אותו. מיטת סדום זה דוגמה להשתלטות הרצון הפרטי של האדם, כן, על מרחבי החוקים הפיזיים, הנפשיים, הרוחניים. אז קורה בו דבר מאוד מוזר, כן? שאדם שמכן מתנהל בעולם הזה עם נפש לא בשלה, עם נפש בוסרית, הוא מוצא את עצמו באימות בלתי פוסק עם המציאות. אם הוא דיקטטור, אז הוא גם יכול לנסות ולשנות את המציאות לפי רצונו, לנסות, לנסות. אבל זה כבר הוכח שדיקטטורים, גם יש להם ניצחונות של כמה וכמה שנים, גם על פניו נראה שמתקדמים בכל החזיתות, כן? בסופו של דבר יבוא סופם, יבוא קיצם, כי האמת חזקה יותר מן הכל. והדבר הזה הוא אמור כמובן גם לגבי הסוגיה הפרטית שאנחנו מדברים עליה כאן, כן? בנוגע להתנהלות הבוסרית של האדם. לא כדאי, לא כדאי להתנגש עם המציאות. לא כדאי. לא כדאי להתנגש עם המציאות האמיתית. סופה של התנגשות כזו, סופה של התנגשות כזו, תמיד, זה להדיח, לסלק, לגרש את האדם מגן העדן, לגרש את האדם, לסלק אותו הצידה שלא יפריע. Okay. בלעם רוצה לקלל את עם ישראל, בדרכו לקלל, הוא פוגש בקשיים גדולים, הוא רוצה לקפות את עצמו על מציאות נצחית של קיומו של עם ישראל, אז מטבע הדברים בדרך, החמור נופלת, ורגלו נלחצת, והמלאך עומד מולו. בקיצור, הפרעות בלתי פוסקות. תודה רבה, צדיק. תודה רבה. הפרעות בלתי פוסקות. כן? לא לאפשר לו חס ושלום, כן? להצליח במשימתו, להצליח במלאכתו. זה לא עובד. אז זה את אחד הדברים שעליהם דיברנו, כדאי לשים עליהם לב, בשעה שאנחנו מתנהלים בתוך המציאות הזו, עם איזה עמות מידה, עם איזה כוחות, הרמת הבשלות של הכוחות שבאמצעותם אנחנו מנהלים את יחסינו עם הסביבה. ראינו את ההשפעה המזיקה והמסוכנת של מידות בוסריות, כן? ביחס ליכולת קבלת המצוות, או בכלל דבר השם, כפי שהוא מופיע בתורה, או במצוותיה של תורה, כן? שאין כמעט אפשרות לקבל את הזיק האידיאלי של התורה בנפש קטנונית, בנפש ילדותית, בנפש בוסרית, בנפש פרטית. יש דחייה, יש קונפליקט, יש עימות חריף ביותר שגורם חוסר קבלה. אדרבה, לא רק חוסר קבלה, אלא אפילו שנאה לתורה. כל נקודת ניגוד פנימי בנפש האדם לתורה, דבר שיכול להוליד בסופו של דבר שנאה. שנאה היא תוצאה של השוני, כן? שוני, שנאה. השוני המהותי, שהשוני נתפס באופן מהותי בעיני האדם, כן? דבר לקיים מצוותה של תורה, כן? אבל הבוסריות, כן? הנפשית שלך גורמת לך ניגוד חריף, ככל שהשוני נתפס בעיניך כמהותי יותר, אתה מתקרב לגבול השנאה. אתה לא תוכל לסבול את התורה. אל תוכח לץ, פן ישנחה, כמו שאמרנו. אנחנו עכשיו נגיע לפסקה מספר 8, שזו, דיברתי על זה כרגע, נרחיב איזה מעט, ברוך אתה, אדוני לך עולם, שהכל נעדורו. הבשריות הנפשית מולידת ציפיות שקריות מן המציאות. כך אמרנו כעת. מולידה ציפיות שקריות מן המציאות וכופה עצמה עליה, על המציאות. דוגמה. יש פה כמה דוגמאות בתוך הסוגריים. כן? דוגמאות פשוטות, מן הקל לכבד. מיץ נשפח על הרצפה. כן? תארו לזמחים שאני בתנועת יד גסה, שהופך את כוס המים האלו וכוס התה הזה על הרצפה. אולי קצת על עצמי, על המפה. כן? הכל נוזל פה למטה. והנה לפניי ניסיון. על פניו נראה ניסיון מאוד פשוט. סך הכל המיץ לא התכוון לשפך עליי. כל שכן שאני גרמתי זה, אין לי שום סיבה להפליל אף אחד במעשה הזה. כן? זה מונח פה. רק אני והכוס פה. תנועת יד שלי גרמה לשפיכה של הכוס. והנה לפניי התרחשות של מרבה הפלא. עד כמה שנראית פשוטה, כן? ודאי וודאי לעומת הניסיון הבא, הפקיד מתנהג בצורה נבזית, כן? ודאי פשוטה ביחס לניסיון השני. אף על פי כן, למרבה הפלא, הניסיון הזה, דיברנו על הצפה, הוא מציף את נפשי, כן? הוא מציף אצלי תחושות והרגשות, התנהגויות ותגובות מרחיקות לכת. הייתי אומר מפתיעות. מאוד מאוד כוללות. זאת אומרת, כולי בעצם בתגובה. זאת אומרת, אני לא יכול להיות אדיש כביכול אל מול הדבר הזה. כלומר, כל עוד אני במצב בוסרי, מוסרי, נמוך. אני לא יכול להיות אדיש אל מול המקרה הזה. באופן אוטומטי, הכוחות שיגיבו על האירוע הזה, הם יהיו הכוחות הזמינים בתוך נפשי. קרי, הכוחות הפחות בשלים. והכוחות הפחות בשלים יש להם שפה משלהם. בהתחלה זה יהיה איזה סינון של כללה בין השפתיים. זה יתחיל בזה, שזה מאוד משמעותי אגב, זה לא סתם מילים. השחרור קיטור הזה הוא מאוד משמעותי. צריך להבין את השורשים שלו, כן? הוא מלמד הרבה, יש לו סיפור מרתק על מצב הנפש. כן? לאחר מכן אני אהיה חסר אונים לחלוטין, אל מול הטרגדיה הזו. החולצה שלי רטובה, והמפה נרטבה, עכשיו אני צריך לנקות, ולהביא פה, ולהביא שם, מה, לכן אני בכל זאת ישים את מי שהביא לי את התה, כן? מה בכלל הביא לי את התה? כבר ידעתי שלא היה מביא, ולמה כוס כזו גבוהה, ולמה... כן? אני יכול להגיע למצבים מאוד לפשוטים. אבל עיקרו של דבר הוא, שבעצם, כתוצאה מחוסר הבשלות הנפשית שלי, ותכף אנחנו נראה איך מגיבים, מתוך בשלות נפשית על דבר כזה, חוסר הבשלות הנפשית, יוצרת מתח, זה נקרא סטרס. לשון מקצועית, כן? מתח. יש מתח. מתח מאוד מאוד גבוה. כן? שאדם שנמצא בתוכו עשוי להתחשמל. זאת אומרת, מתח זה דבר לא פתור. במוזיקה אנחנו יודעים, מי שמכיר קצת את החומר הצלילי של הסולם הפשוט, דו, רי, מי, פסול, סידו. מה הצליל הכי מתוח? אה? מי? לא, עשי זה דווקא הצליל מוביל, הוא מוביל למנוחה. אני רוצה לעשות... מה? הג'י. תשאירו את הסולם, תעצרו בג'י, תראו איפה אתם תלויים. לא רואים איפה סולם, לא רואים איפה סולם. הוא כל כך מתוח, הוא כל כך שואף לפתרון. כן, אז יש לנו את הדו, זה מאוד נינוח, מה שנקרא תקיעה. יש לנו שברים ותרועה, זה מגיע לצול. עד שזה מגיע לתרועה, זה הדו האחרון. מגיע למצב המנוחה. אבל הסולם בנוי בצורה כזו. כן? דורם מפזרה, תראו לזה נתקע, כאילו תפסו מישהו ככה מצד. כן? זה דורש פתרון, לא? חייב ללכת למטה. כן? למקום של מנוחה. זה נקרא מתח. מתח זה מצב לא פתור. אתה לא בסי, אתה לא בדו, אתה גם לא ברי. אתה בג'י. אתה תקוע באיזה נקודה? אתה לא יודע מה לעשות. אתה חסר עונים. אתה חסר עיצה. אין לך כלים להכיל את המצב שנוצר. מה זאת אומרת אין לך כלים? התגובות הנפשיות שלך הן רק מעוררות בעיות נוספות. למה הדבר דומה? לאדם שותה מים מלוכים. כן? או לאדם שרץ עם האש בגבו ורק מלבה את האש, יודע שהוא מזין אותה בחמצן נוסף. זאת אומרת, תגובות לא בוגרות, הן מחמירות את המצב. כל מצב שהוא. רק מחמירות את המצב. כדאי לבדוק את זה, באמת ככה, בדיקה פשוטה, לראות באמת את מערכת התגובות שלנו, ולבדוק אם אנחנו פותרים בעיות באמצעותם, או רק מסבכים ומלבים את הבעיות. כן? כשאנחנו מדברים על ליבוי בעיות, אנחנו מדברים על ליבוי בעיות ברמה הפיזית, זאת אומרת שעל ידי זה שאני קצת מתוח, כן, כתוצאה מה שקרה פה, אני עושה תנועה חפוזה, ואז גם מתחלק על התא, אתם מבינים? אני מתחלק עליה ונופל, כן? או לא משנה, או שאני בלחץ ולא עושה שום דבר, אני כולי כפו, ומשאיר את כל הלכלוך, ואומר שכבר מנקה ינקה. זה סיבוך של הבעיות. זה מחמיר גם מבחינה פיזית, זה מחמיר גם מבחינה מוסרית. אני עשוי לנהוג, כן, באופן לא מוסרי ביחס לבעיה שנוצרה. וכל זה למה? מכיוון שהייתה לי ציפייה, שאנחנו באים להגדרה נוספת, הייתה לי ציפייה מסוימת מן המציאות. מה הציפייה שלי? שהכוס לא תשפך. אגב, זו ציפייה לגיטימית. אבל מה יהיה אם זה כן יקרה? מה אני מחליט? ואם תעבור פה איזה סופה, ופתאום הכוס... אני מחליט. ואם יעבור פה איזה מישהו, ומתוך כוונה, לא מתוך כוונה רע, הוא פשוט יניח פה משהו, ובדיוק, שולחן לא יציב, זה ישפך. אז מה? אני יכול לקבוע? המציאות היא מאוד מורכבת, והיא מזמנת לנו בכל רגע נתון, כל כך הרבה אפשרויות. זאת אומרת, אני צריך להכין איזו עמדה נפשית. זה נקרא יסוד ייחוד ההפכים. אני צריך להכין איזו עמדה נפשית, פנימית, שכל מצב שלא יקרה, תמיד אני אגיב את התגובה המוסרית. זה נקרא בשילות נפשית, שדיברנו רבות על המושג הזה של בשילות נפשית, בכל מיני... מה? דיברנו על הלל כמובן, כן. הלל זה דוגמה יפה לזה. זאת אומרת, אני צריך להגיע למעמד מוסרי כזה, מעמד נפשי כזה, שכל פעולה שמתרחשת בגזרה שלי, שהיא נוגעת לי, אני אגיב עליה בצורה של פתרון, בצורה יצירתית. זה יכול להיות יצירתי פיזי, יצירתי רוחני, יצירתי מוסרי. בחוסר הבשלות נפשית, כל הפתרונות שלי, כל הפתרונות אבל, כן? הם תמיד לובשים אופי של חוסר יצירתיות. חוסר יצירתיות. אין פתרון. זה לא גישה של פתרון. זה לא גישה של פתרון. זה גישה של אינוס המציאות. ואי אפשר לעשות המציאות. המציאות היא בנויה על פי חוקים. אם אתה לא תחתוך את הסלט בנחת, אתה תחתך באצבע. במיוחד עם הסכין שקנית, זה הסכינים החדים, אתם מכירים את הסכינים החדים האלה, השוויצרים האלה. סכינים נוראים, סכינים האלה. זה מילת הדין ממש, הסכינים. אם אתה חותה, אתה לא יכול להשתמש לסכין הזה, אם אתה חפיף, אתה לא יכול. אתה חייב להיות ברמה כזו של דיוק, ברמה כזו של מתינות, בלי לחץ, אתה לא יכול. אחרת ודאי תפרוס לך מחל הרב. כן, ודאי. את בשרחה? בחסיף בשרחה יאכל. זה לא עובד. זאת אומרת, המציאות דורש מאיתנו דיוק. דיוק מאוד גדול. זה יסוד הסבל של האדם, אני חייב לומר. זה יסוד הסבל. אולי זה היסוד של הסבל האנושי. כן? ותלחץ האתון את רגלו של בלעם. יסוד הסבל שלנו. זה באמת העניין הזה שאנחנו לא יודעים לשחק יפה בתוך מגרש המשחקים של העולם. אנחנו לא עומדים את החוקים. החוקים לא ידועים. החוקים החברתיים, החוקים הפיזיים. כן? אדם כופה את עצמו על גופו, ועושה פעולות שלא מתאימות לחוקי הגוף, אחרי זה הוא סובל. כן? עשיתי אתמול התעמלות, לקח אותי איזה מאמן רציני פה, עשה לי פירוק והרכבה מחדש. הוא אומר לי, בואי נה, בן אדם, אתה כמעט מת. איך אתה חי בכלל? אתה כולך נעול. פירק לי את היד, את הרגל, העריך לי את הגידים, את השרירים. אומר לי, בואי נה, בן אדם, אתה בלי, בכלל שאני אומר לכם, אתה בלי אנרגיה. כן? אני כביכול עם אנרגיה, לא? לא עם אנרגיה? אבל זה לא פנימי. וואלה, הוא צודק. לא בעיה שזה פיצוצים רגשיים וכו', אבל זה לא מקום פנימי, זה לא, בסדר, יש, התלהבות, אבל זה לא, מה קורה פה? זה, בוא נה, צריך להתחיל לפתוח לך את האיברים, צריך לפתוח. פתח לי פה את היד, כזה, הביא לי אותה למצב שאני יכול להישאר אותה, לפני כן תקוע ככה, שחרר לי פה משהו, פתאום נפתח, היד נזרקת, אומר, עכשיו היד נזרקת, איזה יופתו, היד נזרקת, לפני כן לא נזרקה, הייתה נעולה, מה אתה עושה לגוף, אתה נורמלי, הוא היה בהלם. יאבאלה, מי יודע, אולי תפסתי מצב, קריתי, מי יודע, אולי עוד איזה יומיים שלושה, כבר הייתי ככה, תפסתי ברגע האחרון. אתה פשוט פושע נגד הגוף שלך, מה אתה עושה לעצמך? זה לא נגמר בזה, אני לא אבוא פה ועושה לך עיסוי כל יומיים. אתה צריך להתנהג נכון. זה הליכה, זה תזונה נכונה, זה פה, זה שם. שם ירחם עליי, שנזכה לי, אני מקווה שיהיה לי כוח כזה. אבל זה פשע נגד הגוף. יש חוקים לגוף, אתה לא יכול להתנהל בצורה בשרית מול הגוף שלך. לפי הגחמות שלך, והשיגונות שלך, והצלות שלך, והבטלנות שלך. לא יכול להיות דבר כזה. דוגמה. אבל זה מופיע בכל החזיתות. יסוד הסבל האנושי זה הילדותיות שלו. זה הילד שלא יכול לקבל מאבא את התשובה אני לא קונה לך אופניים. אתה לא תקבל 10 שקלים. הילד נעדף. הרצונות הילדותיים שלו, הקטנוניים שלו, נעדפים. הוא מרגיש מצוקה. הוא מרגיש הרגשה של ביטוש. חותכים אותו לגזרים. כדאי שזה יתחיל בגיל הזה. כשזה קורה בגיל מבוגר יותר, בגיל 10, 15, 20, הרגל נעשה לטבע. ולכו אחרי זה, כן? לכו אחרי זה, תנסו לשנות הרגלים. גם אם המציאות תצעק עלינו בקולי קולות, אתם פושעים נגד הגוף, נגד הנפש, נגד הרוח. אתם מתנהלים באינוס המציאות. מי בכלל ישמע? אנחנו כבר נמצא את קבוצת התמיכה, שתתמוך במעשינו, ותגיד כמה אנחנו צדיקים, וכמה אנחנו צודקים, וכו'. ושנה, אז המציאות זועקת. אז ריבונו שלם זועק. בסדר. אם בחוקותיי תלכו, יש לך את חוקותיך, ויש לי את חוקותיי, ונגמר סיפור. הכל מתחיל מחוסר בשלות. חוסר עבודה מוסרית מספקת. היא לא מאפשרת לנפש להתנהל בצורה נכונה. לרקוד את הטנגו הגדול. כן? את הטנגו הגדול והנפלא הזה עם המציאות. פשוט לא מאפשר. זה הנושא שבה אנחנו עסוקים פה עכשיו. אם כן, המיץ נשפח על הרצפה. אם כן, כן. בוא נשתה שלא ישפך. סקלנו את הסרטן מקטרי. אמר איזה מישהו שכל פעם שהוא דיבר על איזה בעיה שהוא צריך תקן, זה קרה לו. הוא דיבר על התפילה, פתאום יש לו בית בתפילה. הוא דיבר על זה, סרטן דבר, שם ישפך, נשתה זה מהר. כן, בכבל. אני אמור
שכל שלב, שהוא
בחיים,
הוא
נצר חכמה,
כאילו
מצד
האדם,
כדי שלא יגיע בשלב הזה בסוף. האמת היא שכן, אבל בלי לחץ. לא. כי אני בכוונה אומר את זה, כי האמת היא שכן, וזה אמת מאוד מאוד גדולה. אני אגיד יותר מזה. למידו של דבר, היינו צריכים לבוא לכל פעולה באופן מוכן. וכל פעולה שלא נעשית בבשלות, היא ודאי מולידה טעויות. אנחנו טועים כל רגע. איך אומר המסילת ישרים? ההולך במציאות בלי התבוננות, למה הוא דמה? לאדם ההולך לשפת הנער, שסכנתו מרובה מצלתו. במילים אחרות, כן? אולי נצרף את דבריו של רבי ישראל מסלנט להשלמת התמונה. רבי ישראל מסלנט אומר, תמה אני, תראו זה הגדרה מקסימליסטית, זה מאוד אופייני לרבי ישראל מסלנט, כל האמרות המוסריות שלו הן עוד גורפות. אבל לצורך העניין, אנחנו צריכים להגיד זה בצורה בוטה, כדי שתישאר לנו 20% מהתודעה, אחרי שנגיד את הדברים. אבל הוא אומר ככה, תמה אני, איך אדם יכול להלך דלת עמוד במציאות בלי לדעת את כל השס? עכשיו, זו אמירה מאוד מאוד קשה. עכשיו, אולי גם אנחנו נתמע יחד איתו וגם נשיב על השאלה. אנחנו תמיעים. איך אדם הולך דלת עמוד בלי לדעת כל השעס? במילים אחרות, מה אומר רבי ישראל מסלנט? אדם שהולך דלת עמוד בלי השעס, הוא בעצם מגיב על המציאות באופן לא בשל, כי בלי לדעת השעס כולו, וזה לא ידיעה באלמה, זה לא ידיעה אקדמית. זה ידיעה פנימית של השעס. זה ידיעת אורחות החיים של היהדות. אז איך באמת אדם הולך במציאות? תשובה. הוא נופל, אבל הוא לא מת. מה שנקרא, אין שוטה נפגע. זאת אומרת, זה פלא. הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו בעצם לחיות בתוך אוויר דחוס. זה הסתגלטנות של האדם. אנחנו ציפוסים מאוד סתגלטנים. למיתו של דבר, אם היינו רגישים יותר ופחות סתגלטניים, לא היינו יכולים לשרוד רגע אחד במצב של חוסר בשריות. כי לחיות בצורה בשרית, זה התנגשות בלתי פוסקת עם המציאות. לא היינו יכולים לסבול רגע אחד את המצב של ההתנגשות עם הזולת שנובע כתוצאה מבוסריות נפשית שלנו, מצרות עין, מחוסר אהבת הזולת, מחוסר לימוד זכות. היינו באמת סובלים. איך אנחנו חיים בכל זאת? איך אנחנו בכל זאת מכילים את המצב הזה הנפשי, למרות שאנחנו שונאים את פלוני, ומזלזלים בפלמוני, וכועסים על... איך זה יכול להיות? על זה אמרו חז"ל, אין שוטה נפגע. זה פתרון התמיה של רבי ישראל מסלנט. תמה אני, איך אדם יכול ללכת דלת אמות, בלא לדעת השס כולו. הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. פשוט מרחם עלינו. ומאפשר לנו להתקיים, למרות, שאנחנו לא מוכנים. אז לשאלתך ארנון, מצד האמת, אנחנו צריכים להגיע למקסימום הכנה, לפני שאנחנו... מגיבים על מקרי המציאות. וגם אם לא הצלחנו, ניסינו, עשינו ככל יכולתנו, לאל גומר עליי. הקדוש ברוך הוא, בחסדה וברחמיו, יראה בעוניינו. לא ייקח אותנו קשה, בסלחנות, בשיתוף מידת הרחמים, מידת הדין. כן? נעבור גם את זה בעזרת השם. אבל אי אפשר לנוח על זרי הדפנה של המצב הבינוני, המצב הנמוך. אנחנו צריכים לשאוף תמיד להגיע למקסימום הכנה. אדם נשפט, על פי היכולות שהיו בידו, לשפר את מצבו ולהתקדם. אבל אין שום ספק שהתולדות של היעדר הכנה הן תולדות מכאיבות וקשות. כמו שאמרתי, יסוד הסבל של היחיד ושל הכלל, בוסריות. כן. ומותר לנו להיות פחות סטגלטנים. מותר לנו בסופו של יום, כשאנחנו מתבוננים לאחור, ורואים כמה רמסנו במהלך היום, מותר לנו לכאוב קצת את המצב הזה. לא להיות עם אור של פיל. כי הכאב, כמו שראינו, הוא יסוד ההתקדמות. הוא יסוד ההתקדמות. בלי שנרגיש את הכאב הזה, בלי שהנורה האדומה תדלק ותאמר לנו, בוסר! שינינו כהות מן הבוסר הזה. אם לא תהיה לנו את הנורה האדומה הזו, אנחנו לא נתקדם. אנחנו מפתח אור של פיל. אנחנו כבר לא נהיה רגישים לרמיסה הזו. אדם יכול להיות ממש כמו פיל בחנות חרסינה. לרמוז ולרמוז. כלכוך השור את העשב. פשוט לעקור את הכל מן השורש ולא להרגיש שהוא בעצם חוטא כלפי עצמו, כמו שאמרנו, כלפי עצמו. איזשהו מנציח בקרבו מידות רעות, וכלפי הסביבה. לא להיות רגיש. אז אני מציע שלא נהיה כך סלחנים לעצמאים בדבר הזה. מצד שני, גם לא להיכנס למחלת עצבים, חס ושלום. לקבל את הצורה הזו כחלק מהאתגר המשעשע, הייתי אומר, כן, של התיקון האישי. ולרשות הזמן להיות קצת יותר רגישים. כן, יותר רגישים. כן. כן. לא, זה הטבעיות. הטבעיות שלי זה המידה המתוקנת. זה טבע. המידה המתוקנת, המידה המתוקנת מתבטאת אצלי בצורה טבעית. זה לא משהו מכני. זה לא שהבשלות זה איזה מין פעולה מכנית. לא חזו שלא. הבשלות היא מתרחשת בתוך עולם המידות. הבשלות מתרחשת בתוך עולם המידות. זאת אומרת, אני לא עוקר את הטבעיות. אני משבח את הטבעיות. אני מפשיל את הפרי, אתה מבין? זה לא שהבשלות של הפרי זה פרי אחר. התפוז, זה אותו תפוז, רק הוא בשל. זה הכל. זה אותה עסיסיות, זה אותה ויטליות. רק בשלה, זה הכל. כן, זה דגש מאוד חשוב. כן? אני לא מוליד את הבשלות באיזה מין פעולה שהיא מחוץ לעולם המידות. כן? אלא אני מזריק, זה דיבר על זה בעריכות, אני מדברים על זה עכשיו במוסר אביך הרבה. כן? זאת אומרת, אני מזריק את השכל, כן? אמרנו שהבשלות היא באמצעות השכל. שהשכל עצמו מברר מהי המידה הזו בבשלותה. איך היא מתוארת, איך היא מוגדרת. עכשיו, אני מזריק, כאילו, תחשוב על השכל כמו מזריק. אתה מזריק אותו לתוך המידה. תמיד, אתה לא בונה את המידה הזו בשכל. זה לא משהו שכלי. השכל הזה משרת את הטבע. כן? מופרה אותו. דיברנו על אמת, תקשורת, כן? דיברנו על אמת, מודעות ותקשורת. שלוש השלבים שדיברנו עליהם. אתם זוכרים את השלוש השלבים האלו? הזכרת לי אז בזמנו, רואי. בעניין הזה. אתם זוכרים את העניין של אמת מודעות ותקשורת? זאת אומרת, איך מתפתח תהליך ההבשלה של המידות? דיברנו על זה בריחוד בשיעור שבר. או לקראת סוף השיעור, אני טועה. לא זוכר בדיוק. אבל דיברנו על זה לפחות 5 דקות. אמת מודעות ותקשורת. אתם זוכרים את שלושת השלבים האלו? מה? שני שיעורים אפילו, כן. אז דיברנו, איך אנחנו מבשלים את המידות? שקודם כל זה התרוממות לאמת האובייקטיבית, שזה בירוש הוא כולו שכלי, כמעט כולו שכלי. לאחר מכן, השכל הזה פונה, השכליות הזו פונה לנפש. פונה לנפש, ויוצרת מודעות, זה נקודת הכאב. המודעות זה כאב. כן? מוסיף דעת, מוסיף מכאוב. והשלב השלישי זה התקשורת. התקשורת זה כבר, כן? זה השיחה, כן? שיש בין הנפש המודעת לבין האמת השכלית. זה כבר התקשורת. שזה ממש, ממש, ממש כבר עומק התיקון. כן? פה אנחנו נמצאים ממש על מהלך התיקון. כן? אז אנחנו צריכים את הדבר הזה. כן? התרחיש הזה חייבים לזכור אותו. ולהשתדל לקיים אותו. מספיק שנעשה את זה פעם ביום. כן? ליישם את התרחיש הזה. אמת, מודעות ותקשורת. פעם ביום נהיה מודעים יותר לפעולה שאנחנו עושים. ניקח איזה פעולה שאנחנו עושים. ניקח איזה אגס לא בשל. וננסה להפשיל אותה. בתנאי מעבדה. לא משנה. לעצור 10 דקות ביום. 15 ביום. פעם אחת ביום זה הכל. שער הזמן אנחנו מרשים לנו להתנהל בצורה הספונטנית שלנו. אי אפשר לעשות את זה כל יום. מידת הזהירות שיהיה אדם נזהר בכל מעשה, בכל עיניו, זה מדרגה מאוד גבוהה. אבל לפחות פעם אחת ביום לחוות חוויה של שליטה על המעשים. שאני אכן לוקח התנהגות, כן, בוסרית, לוקח אותה ומטפל בה. אני מכיל עליה את התהליך של אמת מודיעות תקשורת. לפחות, לפחות שנבחר, זה נקרא חוויה מתקנת. לפחות שנראה שאנחנו מסוגלים, שיש דבר כזה בעולם, כן? שנקרא אפשרת מידות, כן? כאחר זה נשמע בינינו כמו, תסלחו לי שאני אומר את זה, אבל זה נשמע כמו דרשה יפה, אבל אנחנו מנסים להכיל את זה או לא מנסים להכיל את זה? אי אפשר להסתפק רק בברק הרעיוני של הדבר הזה, להסתפק ביפי הרעיון, זה לא, זה לא. בואו ננסה להכיל את זה משהו לעצמנו, נאה דורש, נאה מקיים. פעם אחת ביום. זו חוויה שאין לתאר אותה. מי שזוכה לזה פעם אחת ביום, זה כמו החקלאי שרואה את הפרות שלו בעץ בבשלים. הוא מלווה אותם בתהליך הבישול, הנה הוא רואה את התפוח בשעה שהוא בוסרי, הוא מסתכל עליו מרחוק, מצפה שהוא יבשיל, והנה מגיע היום שבה הוא בא עם הסל, והוא כותף את התפוח הזה, הוא מתענג על מעשה ידיו, נוגס בו, מברך בורי פרי העץ, פוך, כן, בורן, נוגס, והוא שמח, הוא שמח. זה הבשיל נגד עיניו, הוא ליווה את התהליך, הוא טרח ועמל בו. אותו דבר גם פה. פעם אחת להיות גנן, פעם אחת להיות חקלאי, כן? עם המון המון סבלנות. להבשיל פרי אחד ולאכול אותו. טוב לאדם, קו אחד שלו, מ-10 של חברו. טרחתי ועמלתי בו, תענוג. הבשלתי את המידה. הבשלתי איזה פן מסוים בהתנהגות הפנימית שלי, הנפשית שלי, המסית שלי. כן. כן, זה בעניין אמיץ. עכשיו, מה באמת יהיה הפעולה הנכונה? זה נשמע חמץ. לא עשה, לא סף העולם. יש את היכולת לטפל בזה. מה תהיה הפעולה הנכונה? להעביר בשיעור, זה גם רעיון אגב, כן? זה ודאי ודאי יכול להיות חלק, כן? בלתי נפרד מהתיקון של העניין, להעביר בשיעור. נכון? נכון. אבל הפעולה יותר ממוקדת, כן? לגופו של עניין. מה היא תהיה? אז אמרנו, קודם כל היא חייבת להיות פעולה, כן? שהיא מושתתת, כן? ויונקת מהניתוח השכלי של המצב. זה קודם כל. עכשיו אנחנו כאילו, כן? זה קל לעשות את זה בשיעור. זה קל לעשות את זה בשיעור, וטוב שאנחנו נמצאים כרגע בשיעור, ולא בשטח. כי בשטח, איך אומרים, בעידנה דה יצר רע, כן? לטמן דה מדקר ליצר הטוב. זאת אומרת, בשעה שאנחנו חווים את התסיסה הנפשית, את התסיסה הרגשית ביחס לאירוע הלא נעים הזה, אין שכל. השכל מסתלק. חוכמתו של האדם מסתלקת בשעת הכעס, בשעת... כן? אז לתכן טוב לעשות את זה בשעה שאנחנו יחסית, יחסית רגועים. יחסית רגועים. אז בואו נשאל את עצמנו את השאלה. מה יאמר לנו השכל? במצב שנוצר. בואו תגידו לי יותר. משפחה הכוס. משפחה הכוס. משפחה בגדול. מפה, רצפה, שרבול. מה אני עושה? נעשה לכם הנחה. נעשה לכם הנחה. התה לא חם, הוא לא רותח. בסדר? כי אם הוא רותח, אז בכלל נסתבך פה. זה גם קביעה, זה בלגן. כן? הוא לא רותח, הוא תה יחסית קר. יחסית פושר. מה יגיד לנו השכל? טוב, אז ככה אתה מבודד קודם כל לאופן אוטומטי התגובה של הכעס. בסדר, הרגעתי. הלאה. הלאה. רגע. לנקות. למה שכל יגיד לנקות? או, למה שכל יגיד לנקות? כי השכל שואף למה? שכל שואף לפתרון. שכל שואף ליצור. שכל שואף לבנות. שכל שואף לתקן. זאת אומרת, גישת התיקון. כן? גישת התיקון. היא אחת מ, הייתי אומר, עמות המידה של השכל. השכל הוא כוח יצירתי. הוא כוח ששואף להכיר מבנים, להכיר מבנים, כן? לבנות אותם. נכון שגם לפי מדעת לפרק אותם, אבל לבנות. השכל הוא כוח משכלל, לכן הוא גם קרוי שכל. מלשון שכלול. כוח משכלל. הוא כוח שמתמודד עם בעיה, עם דבר לא פתור, ופותר אותו. אני מסתכל על עץ, ואני שואל את עצמי, איך העץ הזה גדל? השכל... קודם כל, החושים מסתכלים על העץ, השכל שואל, למה העץ גדל? איך הוא גדל? כן? ואז מתחילות להגיע התשובות. כן? פוטוסינתזה, או כל מיני פעולות כאלה ואחרות. זאת אומרת, השכל שואף להכיר מבנים. שואף להכיר את יסוד היצירתיות של העולם. בכל תחום ותחום, כן? יש לו את התגובה שלו לשכל. במקרה הזה, השכל ודאי ישאף לפתרון. ממילא, קודם כל יגיד לי, הוא יבודד אותי מן מצב הכעס. כי הכעס מפריע לי. אני זורק הצידה את הילד הקטן בתוכי, כן? את הלא בשל שבתוכי, שתגובתו ודאי לא תוסיף לפתרון, השכל מנטרל אותו, שב בצד, מה שנקרא, אוויל מחריש, לחכם יחשב. לא מצאתי לגוף, הצד הפיזי הגופני שבתוכי, לא מצאתי לגוף, טוב, משתיקה. כרגע החלק הנמוך שותק, הוא לא נחוץ, הוא אפילו מפריע, כן? לפתרון הבעיה. כן? ברגע שאני מפרז שטח, כן? אני מאפשר לשכל להתחיל לפעול בחופשיות. ואז השכל מפעיל את אמות המידה התיקוניות היצירתיות שלו. אז הוא יגיד לי, יפה אמרת אילון, תנקה, מה עוד? מה עוד? כן? לראות מה? זה לא כלוי בניקוי, או שזה כן כלוי בניקוי. תנקה הכל, כן?
באמת שאני, דבר שם, יש אסטים קשר לקום ולשעות, למצוא לעשות סדר.
כן, כן.
קודם שנייה לעצור, להסתכל איפה נפגעתי, איפה הסביבה נפגעה,
יפה. יישוב הדעת מתינות, לראות את היקף הבעיה וכו'. נחליט אחרי זה על פעולה. מה עוד? אז איך להגיד לפי דעתכם? מה להגיד?
פרופורציה,
אבל זה באמת כאילו... פרופורציה. אנחנו נבקת מה הוא אמר, הערכה של הבעיה, איפה נשפח, וכו', וכו'. הערכה של הבעיה, היקף הבעיה. שטח הנגוע, מה שנקרא. אתה אמר דבר נוסף. פרופורציה. מה בעצם קרה? זה עוד דבר. זה מאוד אפייני לשכל. מאוד. כן? יש תרגיל שנקרא, תרגיל הסרגל, שאני בעצם על הסרגל הזה, שם את האירוע אל מול אירועים אחרים. מה זה לעומת מוות? מה זה לעומת נכות קבועה? מה זה לעומת וכו'. בצורה כזו אני בעצם ממקם את האירוע בפרופורציה שלו. זה דבר מאוד חשוב, מה שאמרת. מאוד מאוד חשוב. הלאה, יש עוד? מה? רגע, שנייה אחת, רק יגיד.
אני יודע, אם בכלל לכוון את תגובת הלפש שלנו, שאנחנו לא אמורים לחיות, וכאילו, ואנחנו צריכים לטובל, כל החיים שלנו, כאילו, מגיע להם תמיד, כל הזמן מגיעים אירועים, 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 אז... ועבר הלפש שלי כל מרק להתמודד עם אירועים, אז כשנפל כוס, זה לא שלי חי, כי...
וואה, זה כבר תפיסה עמוקה מאוד. זאת אומרת, פה השכל לוקח אותי לנקודה הכי עמוקה של הבנת החיים. זה יפה, זה יפה, זה חזק. טוב, זה כבר שכל. שכל שמסוגל לפעול פעולה כזו בשעת ניסיון. שכל מאוד חירותי. בכלל לאדם הזה נמצא במצב של חירות מופלא. אבל זה מאוד מאוד עמוק. אולי זה השפיץ של כל הסיפור. כן, זה דבר מאוד יפה. כן, אבל זה שייך לגישה היצירתית של השכל, שבעצם כל האתגרים זה משהו שנועד כדי לקדם אותי מכלל. זה יפה מאוד. כן, מה עוד? אין סוף, אני מבטיח שכל אחד פה יחשוב קצת, אנחנו נגיע פה לפסיפה מדהים של פעילות שכלית, שהיא כולה שייכת להגדרה של יצירתיות. וזה לא הסוף, זה רק התחלה, כן, בבקשה.
מה אני עושה עליו? כן, פה סייר למטרה שלי, שתהיה תתה עכשיו. אבל למשפח
הזה,
אני עדיין צריך
לשתות
את התה, כמה
קרה את הלוא. אהה, יש לך אורך...
מה אני עושה
עליו? לשתות את התה,
אבל
אוקיי, חפיף, כמו מרתה. כן, כן, כן. כן, אני רוצה להדגיש מה שאתה אומר פה. זאת אומרת, הדבר הזה, האירוע הזה, הוא לא מונע ממני לחשוב על, בעצם על ההמשך, כלומר, להביא כוס חדשה, אולי, יכול להיות, כן, להביא כוס חדשה, בסדר. יכול לראות זה בהמשך בדוגמאות נוספות, מה שאתה אומר, את ההיבט הזה בא לידי ביטוי בצורה חזקה יותר אפילו, כן, פה הוא לא כל כך קריטי, כן, זה יותר אופייני למישהו שרצה לקנות דירה, ושהוא הגיע לדירה, כבר קנו אותה, אבל הוא צריך דירה, אז הוא ימשיך לחפש, כן, אבל בסדר, 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 בסדר גמור, בסדר גמור, כן.
זה
יהיה פוטנציאל המוסרי שתמון בזה. לקחת, גזור הדבק עשיתי. כן, 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 זה מה שהוא אמר גם. זה מה שרותם אמר. לא, הוא אמר, לא, הוא אמר את זה. הוא אמר את זה, זה מה שרותם אמר. רותם אמר.
לא, זה משהו אחר, יש סדר יום מוסרי, ויש חוות החיים שאדם מפנים אותה,
כשאתה מגשת עם עצם החיים. אה, עצם עובדה שאני חי, כן. לא, זה לא סתם חי, זה חי מתקדם, חי מתפתח, כן? יש פה אתגר מוסרי. בסדר, אבל חידדת את זה יותר. חידדת את זה יותר. יש עוד רעיון? מה זה עושה? כן, דן. יפה מאוד, הפקת לקחים. זאת אומרת, פה השכל מתאפיין במה, שימו לב, במבט העתידי שלו. עד עכשיו דיברנו על מבט יחסית הווי, מתייחסים אל המצב הנתון. השכל מתייחס להווה, לבעיות שקיימות בהווה, השכל מתייחס, כן, לעתיד, כן, הנה כבר רמזתי שאנחנו צריכים עכשיו לראות איך השכל מתייחס לעבר. איך הוא מתייחס לעבר השכל? מה תהיה ההתייחסות העברית של השכל? מה? כלומר, איפה הנחתי את הכוס בצורה כזו שהייתה מועדת, כן? לשפיכה. זוכר שאבא שלי תמיד היה אומר לי בילדותי, תמיד היה אומר לי, זה היה מוציא אותו מהכלים, אני ממש מצטער על כך, לא התכוונתי, זו האמת, אבל זה היה טבעי כזה אצלי. הייתי מניח את הכוס בקצה השולחן, אז אבא שלי היה לוקח את הכוס ככה, שהייתי מניח אותה ככה, אז הוא אומר, אני לא מבין, למה close to the edge? למה קרוב לקצה? תשים אותה פה! הוא היה עושה ככה, את התנועה הזו, מה יש כך? תשים את הכוס פה! באמת, מה אתה שם עוד על הקצה? הוא רואה כבר את הנולד, הוא אדם שקול, אדם, חוכמת חיים, עם מתינות, עם צייתנות פנטסטית לחוקי החיים. פתאום בא לו הנער המתבגר הזה, מתחיל פה לעשות ניסיונות על חוקי החיים. למה נשם פה? אתה לא יודע את חוקי החיים, את הפיזיקה, אתה לא יודע מה יקרה. שים אותה פה. יפה. זה התייחשו של השכל על העבר. מה בעבר עשיתי שקידם ואפשר שהפעולה הזאת תתרחש? בצירוף תנאים נוספים, אבל היא יכולה להתרחש בקלות. כן? אז גם, התייחסות לעתיד, כפי שאתה אומר, דן, כן? מה עליי לעשות לעבר כדי שדבר כזה לא יקרה? התייחסות לעבר. כן. כן? כן. מקסים, מקסים. אני מת על אבא שלי. אני מת עליו. איזה איש, איזה מדהים. כל כך מדויק, כל כך מכבד את המציאות, כל כך לא קורא לתיגר. זה כל כך יפה. זה ענווה, אתה יודע, זה ענווה. זה פשוט ענווה. הוא כל כך חרד לכל חריגה מחוקים. מה אתה עושה? אחד בא לגור ושפוט ישפוט. מה אתה בא לשנות את חוקים? אתה ספסיק כבר להתגרות. מתי כבר תקבל את כוח הכובד? מספיק, כוח כבידה, זה עובדה. מה אתם מתגרים בו? זה דבר יפה, יפה. מה? איזה מעשה? השיעור. כן, כן, כן. סומך, סומך, כן, זה... כן, זה ממש מועדד. כן, ברוך השם, ברוך השם. יש לכם עוד רעיונות? כן, בבקשה. זה הדוגמה השנייה. לכן אמרתי, אני הולך פה מהקל לכבד. זה הדוגמה השנייה. הדוגמה השנייה של הפקיד. הפקיד שהרגיז אותי. הפקיד שלא ענה לדרישתי. הפקיד שלא לא מסר לי את הכסף בזמן. הפקיד שסגר את הדלפק בדיוק שנייה אחרי שהגעתי. הפקיד והפקיד שמדבר בטלפון חצי שעה ולא פונה אליי ואני מהר. הפקידה בדואר שמדברת עם חברה שלה על הוולדה. וכולם מחכים, כן? זה כבר... סיפור אחר לגמרי. יותר מורכב, זה נכון. זה נכון. אנחנו נגיע לזה, בעזרת השם. יש לי מישהו עוד רעיון, באמת, מה השכל יאמר למציאות הזה, איך הוא יפתור אותה, איך הוא יטפל בה? האמת שאנחנו טיפלנו ברוב הדברים. כמו שאמרנו, יש ודאי וודאי היבטים נוספים, כל מיני ניואנסים דקים, שהשכל, כן, יעקב אחריהם, וירצה ליישם אותם במהלך תיקון, אבל באמת אין לדבר סוף. הדברים שאמרנו הם עיקרי הדברים. זו הגישה השכלית. וכן, לקחנו אירוע, והראינו שני צורות התייחסות. התייחסות רגשית והתייחסות שכלית. התייחסות פרטית והתייחסות כללית. כן? התייחסות שרירותית והתייחסות יצירתית. דוגמה אחת. כן? לא המדרש עיקר. כן. אבל לגבי ההכנסה,
ההכנסה חיים מפרופורציה, וזה דברים שגם הפרופורציה של חיים,
כאילו... כן, אבל פה אנחנו נצטרך כבר באמת להשתמש בכוח שכל, אגב, בכל מקרה, רגע, בוטה, אני צריך להבין. כשאנחנו מדברים על שכל, כן? אנחנו לא מדברים על שכל מתמטי. זה לא שכל מדעי. זה שכל, זה בעיקרו שכל מוסרי. כן? זה שכל פנימי, זה שכל מוסרי, זה שכל שהוא אחוז ביסודו ושורשו, הוא באהבת הטוב של האדם. ברצון התיקון, בתשובה, נקרא לזה ככה. זה שכל שהוא מורכב ויושב על אמונת התשובה. עכשיו, אני לא אומר ששכל מתמטי לא יכול לתאר נוסחאות ולעלות על חוקי המציאות, אבל לא על זה מדובר. אפשר להשתמש גם בשכל היבש הזה לפעמים. אנחנו מדברים על שכל שיסודו ושורשו באמונת התשובה, שמשם נדחף התיקון. אחרת לא נוכל להגיע לרבדים העמוקים, כן? של התגובה היצירתית, כן? אנחנו נהיה מאוד טכניים, מה שנקרא קונקרטיים, כן? קונקרט, בעיתון, מה שנקרא, כן? אנחנו נראים עוד קונקרטים. אנחנו מדברים פה על גישה יצירתית מוסרית למציאות. שוב אני אומר, אפשר בשלבים מוקדמים יותר, במיוחד מי שנתברך בכישרון קונקרטי, אין בעיה שהוא ישתמש עם השכל הקונקרטי לפתרון בעיות. אבל אנחנו לא מדברים בזה. זה לא העיקר. העיקר הוא אמונת הטוב. כי אחרת לא נוכל להגיע לחלקים רבים של הפתרונות שהוצאו פה. ודאי לא מה שאתה אמרת, רותם, ולא מה שאתה אמרת. הגישה המוסרית לאתגרים. הגישה המוסרית לאתגרים היא לא נעוצה בשכל מדעי. היא לא נעוצה בשכל מדעי. לחלוטין לא. יש הרבה מדענים נפלאים שמדייקים קלה כחמורה בהבנת חוקי הטבע הפיזי, אבל בתוך ביתם הם לא שפויים. בתוך ביתם